ברשותכם, נלמד היום את התורה ד' בחלק שני, וביום הביקורים, והקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. בעצם התורה הזאת היא הכנה לחג השבועות, ופה אנחנו נלמד איזה סגנון של הכנה שלמדים כאן כדי לקבל את התורה, כדי להיות מוכנים לקבלת התורה, ודווקא מסוג של היבט מאוד מעניין שלמדים אותו בתורה הזאת. זו תורה שנאמרה בשבועות, והיא הלימוד והדרך לשבועות. התורה קצת ארוכה, נשתדל להספיק כמה שניתן ולגוע קצת ב... אז התורה פותחת במה שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, ואת הרובים ציוויתי לכלכלך. אליהו הנביא גזר שלא יהיה טל ומטר, רק לפי דברו, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תסתתר בנחל קרית, ליד הירדן, ושם תשתה, ומשם אתה תתפרנס, ואני אשלח לך עורבים שיבואו לפרנס אותך. ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. אז לכאורה צריך להבין, למה הקדוש ברוך הוא שולח לאליהו הנביא דווקא בעל חי, שהוא תמה ואכזר, שדווקא הוא יחלקל את אליהו. היה יכול לשלוח לו חיה יותר עדינה, יותר תאורה, יותר רחמנית. למה זה נעשה דווקא על ידי עורבים? ואת העורבים ציוויתי לחלקליך, זה בחינת צדקה. כל העניין של הצדקה, המהות של העבודה של הצדקה, זה צריך להיות דווקא בדוגמה של עורבים. כי העורב בטבעו הוא חיה אכזרית, והקדוש ברוך הוא שולח את העורב הזה לפרנס את אליהו הנביא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שעיקר השליחות של הפרנסה לפרנס את אליהו הנביא, היא באותה הזדמנות להפוך את האכזריות של העורב לרחמן. לכן זה צריך להיעשות דווקא על ידי העורבים. בהתחלה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, צריכים לשבר את האכזריות. יש אכזריות בטבע של האדם, שכשאנחנו עוסקים במצוות צדקה, אנחנו מהפכים את הטבע הזה לרחמנות, וזה עיקר עבודת הצדקה. עיקר המצווה של צדקה זה מי שבטבע שלו קשה לו לרחם וקשה לו לתת ולהוציא מעצמו. אם הוא רחמן בטבעו והוא נותן צדקה בגלל שיש לו טבע של רחמנות, אז אמנם זה צדקה, זה מצווה, אבל זה לא כל כך נקרא עבודה. עבודה זה להפך את הטבע. יש בטבע של האדם קושי לתת ממון, והוא מפתח בתוך הלב שלו רחמנות, והוא מוציא את עצמו מאכזריות, כמו עורב שהולך לפרנס את אליהו הנביא. יש חיות שהם רחמנים בטבעם, כמו חסידה למשל. למה היא נקראת חסידה? כי בטבע שלה היא אוהבת לגמול חסד. הקדוש ברוך הוא לא שלח את החסידה לפרנס את אליהו הנביא, כי לא היה פה עבודה בדרך. עיקר העבודה זה לשבר את האכזריות ולהפוך אותו לרחמנות, וזה נקרא עורבים, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך, שמתהפך את האכזריות של העורב לרחמנות כדי לחלקל את אליהו הנביא, וזה עיקר העבודה של הצדקה. כל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, הוא צריך לעבוד בעבודה שלו, לעבור בעבודה שלו בבחינה הזאת של עורבים. אם הוא רחמן מהטבע שלו, ויש לו נטייה בטבע של הנפש שלו להיות בעל חסד ורחמן, והוא רוצה בכל זאת לקיים את העבודה הזאת שנקראת עבודת הצדקה, לא רק נתינת צדקה, אלא עבודת הצדקה, אז הוא צריך לתת צדקה יותר מטבעו, כדי שיהיה שם העניין של עבודה, שהיא תהיה משהו יותר מהטבע הרגיל. לשבר את האכזריות, יש לזה הרבה מדרגות, להפוך אותה לרחמנות ולהתנדב לצדקה, ופה בתורה הזאת אנחנו נלמד, שבעצם העבודה הזאת היא של להפוך את האכזריות, ולעשות עבודת הצדקה, זו דרך והכנה לקבלת התורה של שבועות. זה חידוש עצום. זה עוד א'. אני חושב שהדברי חיים מצאנז אמר על עצמו, שבהתחלה כשהוא התחיל לתת צדקה, זה היה בשבילו קושי, כאילו הוא הוציא חלק מהגוף שלו. זה היה עיקר העבודה של הצדקה. העבודה של הצדקה זה להתרגל, להפוך את הטבע הרגיל של האכזריות, וגם חוץ מהטבע של האכזריות, הקושי של האדם להוציא מהממון שלו, זה הדאגה של המחר, וכשהאדם הופך את טבעו ומשתמש במצווה הזאת ובעבודה הזאת, אז הוא מגביר את האמונה שלו, והוא נהיה יותר סמוך ויותר בטוח ויותר רחמן, וזו עבודה שלמה, שהיא עבודה שאחר כך מזכה את האדם לעניין של שבועות. ההתחלה של הצדקה היא קשה וכבדה מאוד, כמו כל עבודה וכל דרך שרוצים לעשות בעבודת השם, כמה קלין של אוי ואבוי, גניחות, כפילות, עטיות, מה זה עטיות? תנועות משונות שעושים יראי השם בעבודתם, כמה עבודה בהתחלה לעשות בהתחלה איזה דבר בשביל השם יתברך, ההתחלות הן קשות, צריכים קולות, גניחות, כמובן לא בבית הכנסת, כל אחד בבית, גם אחרי ההתחלה הזאת, לא מגיע לנו בנקל עבודת השם, צריך הרבה הגיעות, ההתחלות, כל ההתחלות, ההתחלות כדי שאדם רוצה להיכנס ולהתחיל משהו עם השם יתברך, ההתחלה היא קשה. למה הקושי, למה יש קושי בהתחלה? חז"ל אומרים, עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. המצוות והמעשים טובים ועבודת השם, שזה ההולדה של הצדיקים, כל פעם שאדם רוצה לעשות מצווה, זה נקרא שהוא רוצה להוליד איזה הולדה של התקשרות חדשה עם השם, משהו שעוד לא היה, ולפני כל הולדה יש הרבה קולות וצעקות וחבלים וצירים, כמו שהיא הולדת, רוצה לפני הלידה, היא צריכה לפני הלידה ליצוק הרבה קולות, ובפרט המבקירה, שזה הלידה הראשונה של האישה, אז זה קשה מאוד, אז ההתחלה היא תמיד קשה. הנביא, כשהוא מדבר על הצרה של בת ציון, אז הוא קורא לה צרה כמבקירה, כמו אישה שיולדת פעם ראשונה, שכל ההתחלות שלה קשות. זה כל דבר בעבודת השם. כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו עם הקדושה, וללכת באיזה דרך של עבודת השם, ההתחלה היא קשה. צדקה, היא סוג של מצווה שהיא תמיד נקראת התחלה. כי התורה הקדושה כשהיא מדברת על מצווה צדקה, היא מגדירה אותה במילים, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך. זאת אומרת שהתורה מגדירה את מצוות הצדקה כדבר שנקרא פתח והתחלה. אפילו כשיש כבר פתח והתחלה, אדם כבר התחיל לעשות איזה עבודה מסוימת בינו לבין השם, תמיד הצדקה שאדם משתף בתוך העבודה שלו, היא מרחיבה את הפתח יותר ויותר. היא עושה את הפתח של ההתחלה של הדרך להשם, היא מרחיבה אותו. כל דבר שרוצים לעשות בעבודת השם, צריכים לפתוח שם פתח. אדם רוצה להתרגל באיזה מידה, או באיזה מצווה, אז הוא רק צריך לפתוח את הדרך הזאת, שהוא צריך להתרגל אליה, ואחר כך הוא כבר מתרגל ונכנס באותו הדרך. ההתחלה של הפתח היא קשה, כי צריך לפתוח פתח חדש. זה דבר שאדם אף פעם לא יתרגל אליו, פתאום לעסוק באיזה סוג של מצווה, או באיזה סוג של סור מרע וכו'. אבל כל פעם שאדם רוצה להתחיל לעשות איזה עובדה והנהגה בעבודת השם, יש סגולה שהיא מועילה להרחיב את הפתח הזה, שהיא מצוות הצדקה. כשאדם מתחיל איזה הנהגה, והוא רוצה לשבר איזה מידה, או לנהוג באיזה הנהגה, אז יש לו סגולה שנקראת מצוות צדקה, כי היא נקראת תמיד פתח, היא נקראת פתוח תפתח. היא מרחיבה את הפתח של עבודת השם, שעכשיו אדם עוסק, מרחיבה אותו יותר ויותר, וזה נקרא מצוות צדקה, שהיא עוזרת לכל העבודות האחרות, וגם היא בעצמה, יש בה התחלה ויש בה התרחבות. לכן את הערובים ציוויתי. ההתחלה היא קשה, אבל היא לאט לאט פותחת את הפתח. התועלת של הצדקה היא גדולה מאוד, היא מועלת תמיד, צורכי הגוף הם רבים מאוד, גם הדברים ההכרחיים הם גדולים מאוד, כל אדם יש לו צרכים בסיסיים של אכילה, שתייה, מלבושים, לגור, שאדם יכול לבלות את ימיו ושניו רק על ההכרח בלבד. ההתעסקות בהכרחיות של הפרנסה זה דבר שמעסיק הרבה את האדם, על אף שזה בעצמו גם עבודת השם, זה נקרא סוג של עבודת השם בשם התעוררות מלמטה, התעוררותא דלתתא, כי בעובדא דלתתא התאר לאלה, בעשייה שאנחנו עושים כאן, אנחנו גם מעוררים בחינה מסוימת בעולמות העליונים. זאת אומרת, כל אדם שעוסק פה בעולם, באיזה עסק או באיזה מלאכה בגשמיות, הוא צריך לדעת שמלבד מה שהוא עוסק בגשמיות, בעסק שאמור לפרנס אותו, הוא גם מעורר ציור של המלאכה הזאת למעלה במעשה בראשית, הוא מביא לשם חיות והערה לציור של אותה המלאכה של מעשה בראשית של למעלה. זאת אומרת, כל עסק שהקדוש ברוך הוא מגלגל על האדם להתעסק פה בעולם, הוא מכוון כנגד איזה עסק ומלאכה של הציור של מעלה של מעשה בראשית. זה נקרא משכן. כל עסק שאדם עוסק, הוא יכול לעשות איתו עבודה שנקראת משכן, כי כל המלאכות שאנחנו עסוקים בהם, הם כלולים בלמתת מלאכות שאסור לעשות בשבת, שהם אבות מלאכות, וכל המלאכות והעסקים שעושים, הם כלולים בלמתת מלאכות האלה, וכל השאר זה תולדות. זאת אומרת, כל העסקים שאנחנו עוסקים בעולם, יש להם שורש שנקרא למתת מלאכות, וכל הפרטים אחר כך זה תולדות. זה אבות ותולדות. על המתת מלאכות שאנחנו עוסקים בהם, הם כנגד על המתת מלאכות שהיו נצרכים למלאכת המשכן, אבות מלאכות 40 חסר אחת, זה כנגד מלאכת המשכן, והזוהר הקדוש כותב, ציורה דמשכנה כציורה דעובדה דבראשית. הציור הזה של למתת מלאכות שבהם מציירים את המשכן, הוא כמו הציור של כל מעשה בראשית, כל הפרטים של הבריאה. זאת אומרת שהמשכן והכלים שלו הם מכוונים כנגד מקומות רוחניים בעולם העליון, ואותם הבחינות הרוחניות האלה הם מכוונים כנגד מעשה בראשית. כל המעשים והפעולות שאנחנו עסוקים בבריאה, כל עסק שאדם עוסק בו, הוא בעצם הציור של מעשה בראשית שהוא קשור למלאכת המשכן. האדם שעושה את המלאכה הוא נקרא ציור הגוף של האדם, הוא כמו הציור של המשכן. האיברים של האדם הם איברים שמכוונים כנגד מידות רוחניות, והם נקראים הרוחניות של המשכן, כי גם למשכן יש צורת אדם. אז זאת אומרת, כשאדם יוצא לעבודה והולך לעסוק באיזה מלאכה ובעסק, הוא נקרא עכשיו משכן, שהוא עושה מלאכה ועסק של משכן, והוא נותן חיות והערה למעשה בראשית, כי השם יתברך ברא את העולם במעשה בראשית, אבל על ידי העסק שכל אדם עוסק, הוא ממשיך לחיות ולקיים את העולם שנברא במעשה בראשית, וזה נקרא קיום העולם. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד, זה נקרא אדם שיש לו חלק בקיום של מעשה בראשית, שהוא גם מקביל לציור של המשכן ולמלאכת המשכן, וזה נקרא עבודת השם. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד, אז באמת זה נקרא אדם שנקרא שהולך לעבוד את השם, הולך לעסוק במעשה בראשית ובציור המשכן. אז זה ערך, זה מעלה, זה עבודת השם. אבל אף על פי כן, אם היה שופע עלינו חסדו, זאת אומרת, אם השם יתברך היה מנהיג את העולם בהתגלות כזאת גבוהה של חסד, לא היינו צריכים לעסוק בכל המלאכות האלה. היינו יכולים להתפרנס בלי כל היגיעה, בלי כל הלמתת מלאכות, היינו מתפרנסים ממקום שנקרא שפע של חסד של השם. על אף שזה עבודת השם, וזה נקרא מעשה בראשית, וזה נקרא ציור, וזה נקרא משכן, היה יכול להיות גם בלי. למה? כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה אחרי היעדר גמור, זאת אומרת, הבריאה נבראתה אחרי שלא היה שום דבר בעולם, לא היה שום הוויה שיהיה מישהו שיעורר איזו התעוררות לברוא את העולם, ואף על פי כן הוא ברא עולם, והכל בחסדו, בלי התעוררות מלמטה, זה נקרא עולם חסד ייבנה. אז אם הוא יכול לברוא כזה עולם, עם כל הפרטים שלו, עם כל כך הרבה עולמות, בלי שום התעוררות מצד התעוררות הדלטטה, רק על ידי החסד שלו, אז הוא גם יכול לקיים אותם ולהחזיק אותם בחסדו לבד, בלי פעולה של שום נברא. ולא היינו צריכים לעשות שום עסק ושום מלאכה, וגם את הדברים ההכרחיים של אכילה, שתייה, מלבושים ודירות, הכל היה נעשה על ידי אומות העולם, ועמדו זרים, ראו צונכם, בני נחר יקרכם וקורמכם, ואתם כהני השם תקראו. זה המעלה האמיתית של הבריאה, שאת כל הדברים האלה של הפרטים של הבריאה, בשביל זה יש אומות העולם, ואנחנו יכולים לקרות כהני השם, להיות כל הזמן במחשבה של דבקות, ולהתענג על השם, ולא להשיח דעת ממנו, ואת כל הצרכים של הפרנסה, הם נעשים על ידי עמדו זרים וראו צונכם. ואנחנו נקראים כהני השם. למה נקראים כהנים? כהנים כי כהן זה חסד, שאנחנו מתפרנסים רק מחסדו יתברך. עולם חסד ייבנה. בלי שום מלאכה, רק בחסד. אבל כשהחסד הזה מתעכב, וההנהגה הזאת היא לא כל כך נגלית בעולם, והיא לא מושפעת, אז צריכים לעשות מלאכה. יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, וכל אחד עוסק באיזה מלאכה, ובשעת המלאכה שהוא עוסק, הוא צריך לדעת שהוא עוסק במלאכת מעשה בראשית ובציור המשכן. זה הפשט לך, השם חסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו. אז יש פה שאלה נסתרת בפסוק. אם מידת החסד היא זאת ששולטת, למה הקדוש ברוך הוא משלם רק לפי מה שהאדם עושה? הרי מידת החסד היא חסד, היא לא לפי המעשים של האדם. אז אומר אדרבה, הכוונה של הפסוק היא הפוכה. החסד הוא נשאר למעלה אצל השם, ולך השם חסד. כשהמידה של החסד הזאת נשארת למעלה, ומתעכבת אצלך ולא יורדת, זה נקרא לך השם, אז אתה תשלם לאיש כמעשהו. לפי מה שהאדם עשה, לפי העסק שהוא עשה, לפי הציור שהוא עשה, לפי ההשתדלות שהוא עשה. אבל אם החסד הזה היה יורד, לא היינו צריכים לשום עשייה, היינו יכולים לשבת כל הזמן ולהיקרות כהני השם ולהתענג על השם וכו' וכו'. רק בגלל שהחסד הזה הוא אצלך והוא לא ירד לכאן, אז כל אדם צריך לצאת לאיזה עבודה, לאיזה מלאכה, לאיזה הגיעה, ואז מתקיים הפסוק, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, לפי העשייה, לפי הפעולה שאדם עוסק ופועל באיזה ציור של הבריאה, משם הוא מתפרנס. אז אם כן, כאן אנחנו רואים את הערך הזה שנקרא עבודה ממול הנהגה שהקדוש ברוך הוא יכול להניג את העולם בחסד, וזה כל אדם לפי איך שהשם מניג אותו. יש אדם שהוא צריך יותר לעסוק במלאכה, וכן כל אדם לפי עניינו ובחינתו. אז אם כן, לעתיד לבוא זה יהיה נחלת כלל העולם, שכולם יתפרנסו מהשפע של החסד הזה. וכאן הוא מבאר את העניין הזה, שכשאנחנו נקבל את הרוב חסד הזה, אנחנו נצטרך לקבל אותו בהדרגה. כי כשיש הנהגה של רוב חסד, אז אם אנחנו לא נקבל אותה לפי חסד, לפי הדרגה, לפי צמצום נכון, אז גם רוב טובה קשה לקבל. אז צריך לעשות כלי וצינור שנוכל לקבל את הרוב חסד הזה, וזה נעשה על ידי יראת שמיים, כי על ידי יראה נעשה חקיקה וצינור לקבל על ידו החסד, ומחוקק מבין רגליו. רגל זה תמיד יראה, סוף דבר שסוף זה רגל וזה את האלוקים יראה. זאת אומרת, כמה אנחנו נוכל להיות כלים לקבל את רוב החסד הזה, לפי מדרגת היראה, ככה נהיה חקיקה וצינור, שהוא המדרגות והיכולות שלנו לקבל את הרוב חסד. זה נקרא פרח מתי אהרון לבית לוי, זה החסד של אהרון הכהן, שאנחנו צריכים לקבל אותו על ידי כלי, שזה נקרא לוי, לוי זה יראה, יראה זה הכלי של לקבל את הפרח בתי ארון. מה זה נקרא יראת שמיים? מה זה נקרא יראה הזאת? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו לקבל חסד מהקדוש ברוך הוא, ושפע של פרנסה בחסד, אנחנו צריכים כלים שנקראים יראה, ויראה זה נקרא התגלות הרצון. התגלות הרצון זה הידיעה והאמונה של האדם, כמה שאדם זוכה לחיות בידיעה ובאמונה הזאת, שכל דבר שקרה וקורה בעולם, הכל הוא קורה ונהיה ומתאווה רק על ידי רצון עליון של הקדוש ברוך הוא. לא קורה שום דבר בפרטי פרטים של הבריאה שהם לא קשורים להנהגת הרצון העליון של השם יתברך. כשאדם כלול ונכלל באמונה הזאת, בידיעה הזאת, זה נקרא שהוא מקבל יראה מהשם, כי הוא יודע שכל דבר שקורה, הוא קורה רק מהרצון של השם, ואין שום דבר אחר בעולם שיש לו איזה פעולה או איזה תזוזה שהוא לא קשור לרצון העליון. גם כשאנחנו מדברים על הצמצום, שקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו לצדדים, אז פעם היו מתקשים בהבנה הזאת, מה זה נקרא צמצם את עצמו. אז יש כאלה גדולים שהבינו שהקדוש ברוך הוא צמצם את המהות והעצמות שלו ממקום מסוים בבריאה, ונשאר רק מלמעלה להשגיח. אבל הבעל שם טוב פרח את זה בסברה. הוא אמר, אם הרמב״ם כותב, הרי הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו יודע את כל הנבראים. אצל הנברא יש את האדם, וכל ידיעה שאדם יודע זה נקרא ריבוי בהבנה של האדם. האדם יודע, כל ידיעה זה ריבוי. השם יתברך, הוא יודע את כל הבריאה, וזה לא מוסיף בו ריבוי, זה לא עושים בו שום שינוי. הוא היודע והוא הידוע, ואתה הוא קודם שברת העולם, ואתה הוא אחר לשברת העולם, ואין הבדל אצל השם יתברך במהות שלו, בין קודם שהוא ברת העולם, לבין אחר שהוא ברת העולם, לבין מה שהוא יודע מכל פרטי הבריאה, עד הייצור הכי קטן, זה לא מוסיף בו ריבוי. אז אם השם יתברך בוודאי יודע את כל מה שקורה בעולם, מאיפה הוא יודע את זה? הוא יודע את זה מידיעת עצמו. אז אם הוא יודע את זה מידיעת עצמו, אז בוודאי שהוא נמצא בכל מקום בעולם, ואין שום מקום שנקרא צמצום כפשוטו. ככה הוכיח הבעל שם טוב. לא ייתכן להגיד שהשם צמצם את עצמו, וכביכול פינה ממהותו ועצמותו, ורק משגיח מלמעלה. כי אם הוא יודע את כל פרטי הבריאה, זה ידיעת עצמו. אז אם הוא יודע ומשגיח בהשגחה פרטית, זה מהידיעת עצמו, זאת אומרת שהוא שם. וזה עיקר העבודה של האדם, התגלות הרצון, שאני יודע שהשם יתברך נמצא בכל פרט בבריאה, וכל דבר שקורה בבריאה, השם יתברך, הוא יודע את זה, והוא רוצה שזה יקרה, וזה נקרא שאדם יודע שהכל מתנהג, נתגלה אצל האדם שהכל מתנהג ברצונו. כי הוא ברא את הכל ברצונו, והוא מחיה את הכל ברצונו, וזה נקרא יראת שמיים, ואז יש שכר ועונש, ואז יש יראה מלפניו. אבל כשאין התגלות הרצון, זאת אומרת, אם נסתם לבן אדם הידיעה שכל מה שקרה זה ברצונו של השם, וזה נראה לו טבע, וכאילו הכל מתנהג על פי טבע, אז כבר גם אין יראה. אין יראה משכר ועונש, כי זה לא קשור לרצון. אז זאת אומרת שעיקר היראה היא התגלות הרצון. את ההתגלות הרצון הזאת היא, מתי השפע הזה שנקרא התגלות הרצון מופיע בעולם ומופיע בחגים? היום טוב הוא נקרא מקרא קודש. כל יום טוב הוא קורא לכל אדם ואדם ומספר לו איך שהשם יתברך מנהיג את כל העולם רק ברצונו. זה נקרא יום טוב. בכל יום טוב יש אותות ומופתים, הפך הטבע, התגלות הרצון. בפסח אנחנו רואים את יציאת מצרים, שבועות מתן תורה, סוכות היקף ענני כבוד. וכל יום טוב יש לו קריאה מיוחדת שהיא קורה לנו להאמין בהנהגת הרצון של השם יתברך שהם נקראים מקרי קודש. לכן הימים הקדושים האלה, ימים טובים, הם נקראים רגלים, כי אמרנו שרגל זה יראה, וכל יום טוב מגלה את ההתגלות הרצון ומביא אותנו למדרגה של יראה, שבעצם היראה הזאת היא הכלי לקבל את רוב החסד. לא תמיד שומעים את הקריאה הזאת של יום טוב. היום טוב הוא קורא בקול גדול. הוא קורא לכל העולם לדעת ולהאמין שהעולם מתנהג רק ברצונו. לא תמיד יש לנו את היכולת לשמוע את הקריאה הזאת. מתי אנחנו יכולים לשמוע אותה? זה לפי שמחת יום טוב. כמה שאדם מרגיש ושומע את הקול של הקריאה של יום טוב, שמכריז וקורא את הרצון, ככה האדם יכול להיות יותר שמח ביום טוב. כשנתגלה הרצון הזה, שהכל ברצונו יתברך, אז אנחנו יודעים שכל השיעבודים והגלות והכבדות של האקום, שהם מכבידים עלינו, הכל זה רצון של השם. זה לא הם, אלא זה רצונו, והוא יגל אותנו מהם. אבל אם אנחנו חושבים שהשיעבוד של האומות זה טבע, וכביכול יש איזה חיוב של טבע, אז כל אחד חושב איך אפשר לחיות בצורה כזאת, שיש טבע כזה מכריח שהאומות משעבדים, אז אין שמחה ואין שמחת יום טוב. אז אם כן, כשיש התגלות הרצון, יש שמחת יום טוב, וזה נקרא שמחת יום טוב שקשורה להתגלות הרצון. איך אנחנו שמחים ביום טוב? כמה שיש לנו יותר אמונה שהכל הכל נעשה ברצונו. זה מדרגה היהודית הכי אמיתית שיכול אדם להשיג. לחיות עם אמונה של הארת והתגלות הרצון. אז אם כן, השמחה הזאת שאנחנו שמחים בחגים, זה בגלל שאנחנו יודעים שהכל מונהג ברצונו. וזה דבר שקורה בעולם, יש קריאה כזאת בעולם שכל הזמן קוראת לנו לדעת מהרצון של השם. פה הוא מביא עוד איזה ערך שאנחנו נגיד אותו בצורה מתומצתת. הוא מספר פה, הוא מלמד פה שיש מושג כזה שנקרא חכמי הטבע. חכמי הטבע זה כל מיני פילוסופים שהם רוצים להראות כל הזמן בחוכמה שלהם שהעולם מתנהג רק על פי טבע. אין השגחה פרטית, אין ניסים, אין הערת רצון. וגם את הניסים והנפלאות שעברנו ביציאת מצרים, יש להם כל מיני חוכמות איך לשים את כל זה בתוך הטבע. הוא קורא להם חיות רעות. למה? הם דורסים, הם טורפים את האמונה, את ההשגחה, את הידיעה הזאת של עם ישראל. ויש להם כזה קול של שאגה שהוא יכול לעלות על הקול של הקריאה של יום טוב. זה נקרא שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותות. ככה כתוב שפעם מישהו בא לבעל שם טוב, כי הוא למד בספרים האלה של חכמי הטבע, על איזה עניין של קריאת ים סוף, שהיא יכולה להיות גם על פי טבע. והיה לו מאוד מאוד קושי, כי זה תשתש לו את האמונה, הוא החליט שהוא נוסע לבעל שם טוב. עוד לפני שהוא פתח את פיו, הבעל שם טוב קרא לו, ואמר לו, אני יודע בדיוק, איזה מחשבות תרדו אותך, ואתה קראת שיש איזה חוכמה כזאת בפילוסופים, שהים יכול להיקרא לשתיים בדרכי הטבע, ואז הבעל שם טוב לימד אותו במתק לשונו, איך גם את הטבע הזה השם יתברך בעצמו ברא וחקק בששת ימי בראשית, ואומר לו, והראיה שזה קרה בדיוק בעיתוי הזה, למה זה קרה בעיתוי הזה? מכאן תבין שהכל רק נעשה ברצונו, וככה הוא דיבר על ליבו, וזה היה העבודה בעיקר של הצדיקים, שהם תמיד היה להם את היכולת להאיר את האמונה הזאת בלב של עם ישראל. אז אדם צריך להתפלל כל הזמן, להינצל מהחכמי הטבע האלה, שהם הורסים את שמחת יום טוב, ואת הקול של הקריאה הזה, שהיום טוב קורא לנו להאמין ברצון, ולזכות ליראת שמיים, שהיא בעצם הכלים שלנו, לקבל את רוב החסד של השם. הוא אומר פה שלהכניע את החיות האלה, את חכמי הטבע, זה רק על ידי חכם גדול בקדושה, שיש לו כוח לקשר את כל הרצונות בשורש הרצון. זאת אומרת, כל כפירה באה, זה בגלל שהשם יתברך רצה, שהעולם מתנהג על פי איזה אות של שמיים של טבע. לכן, מההנהגה הזאת של השם, יש לחכמי הטבע כוח לכפור. אבל כשמגיע חכם גדול, שהוא נקרא חכם של הקדושה, הוא יכול לקשר בחזרה את כל הרצונות האלה של הטבע, הרצונות שמלובשים בטבע, הוא יכול לקשר אותם לשורש הרצון, שהרצון הזה קדם לבריאת העולם, שזה הנהגה של קודם הטבע, שזה נקרא הסתלקות משה. מה זה נקרא שמשה רבנו מסתלק? זה נקרא שהוא כולל את כל הרצונות, את כל הרצונות באינסוף, ברצון של הרצונות, שהוא הסתלק, משה רבנו הסתלק, בשבת, בשעת המנחה, שזה נקרא התגלות הרצון. מתי מתגלה ההנהגה שהשם יתברך ברא את הכל ברצונו? זה נקרא שעת המנחה של שבת, זה השורש של כל הרצונות, וכשיש חכם גדול בקדושה, הוא מכניע את כל חכמי הטבע, והוא מגלה שכל הטבע בעצמו מתנהג רק על פי רצונו יתברך. הוא נקרא מצח הרצון. מצח הרצון זה בעולם העליון יש פרצופים, ויש שם מצח. ומאחד הפרצופים בעולם העליון, מהמצח שלו, מתגלה שהשם יתברך מנהיג את העולם רק על ידי רצונו. אריזל כותב שיש חוכמת הפרצוף, שמי שבקיא בחוכמה הזאת, אז הוא מסתכל על המצח של האדם, והוא יכול לראות במצח את הרצונות של האדם. למה? כי במצח העליון נמצא כל הרצון של השם, אז כל הרצונות הם קשורים למצח. לכן כתוב בפסוק, והיה על מצחו לרצון. במצח יש את הרצון של האדם. החכם הזה, החכם הגדול שבקדושה, הוא יכול לקשר את כל הרצונות שיש בעולם, זאת אומרת כל הרצונות שהקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתנהג על פי טבע, והוא מקשר אותם לשורש הרצון, שזה אין שום טבע, אלא רק הרצון העליון, וככה הוא מכניע את כל חכמי הטבע שכופרים ברצון. החכם הזה הוא כזה חכם גדול, שהוא גם מכניע את מצח הנחש. הנחש הקדמוני זה שורש הכפירה, גם הוא יש לו מצח, גם הוא יש לו חוכמה של חוכמת הטבע, הוא כופר גדול, אין לו תאווה. יש לו רק תאווה אחת שנקראת כפירה, זה שורש חוכמת הטבע, והחכם הגדול שבקדושה, הוא מצחת נחושת על רגליו, זה נאמר בגוליית, גוליית היה מהגיבורים של פלישתים, נלחם בדוד המלך, יש לו מצחת נחושת, זאת אומרת הוא השתמש במצח הנחש הזה, גוליית הוא היה כופר, הוא רצה להראות שהכל על פי טבע, הוא רצה לכפור בהנהגה של הרצון האמיתי, זה נקרא מצח הנחש, היה לו כל מיני הנהגה שהכל על ידי סיבות, כמו לבן שרצה להילחם ביעקב, שהכל סיבות ואין כביכול רצון עליון, ויעקב אבינו ודוד המלך, יש להם כוח, הם החכמים של הקדושה, להינחם בכל חוכמת הטבע הזאת, וזה הכוח, זה הייתה בעצם הפנימיות של המלחמה של דוד בגוליית. וזה גם המלחמה של יעקב בלבן, זה להילחם בכל מי שרוצה לשכנע את העולם, שהעולם מתנהג על פי טבע ולא על פי רצון. זה נקרא קדושת יום טוב, זה נקרא הערת הרצון, וזה נקרא מלחמה במצח הנחש, ולהאיר את מצח הרצון שהכל מתנהג רק ברצונו. אז אם כן, כל זה רק הקדמה, שאנחנו רוצים היום להבין מה כל כך חשוב במעלת הצדקה, ולמה היא כל כך נצרכת לנו לעבודת השם ולקבלת התורה של שבועות. פה בעוד חטא הוא מדבר על עוד נקודה, שחכמי הטבע, חיות הרעות האלה, שהם רוצים להפר את חוכמת, את מצח הרצון, אז הם מגיעים מימים פגומים של זקנים שמאריכים ימים, אבל האריכות ימים שלהם היא לא מוסיפה שום כוח בקדושה, היא רק מוכיחה כביכול לחכמי הטבע שהכל מתנהג על פי טבע. ופה נעבור עכשיו לעניין הזה של הצדקה. צדקה, כל אדם ואדם שעוסק במצוות צדקה, וצריך לדעת רבותיי שצדקה זה לאו דווקא כסף. לא תמיד צדקה זה להכניס את היד לכיס ולתת כסף. זה כמובן מצוות הצדקה המקורית. אבל צדקה יש לה עוד הרבה 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 רובדים. יכול להיות שאדם יעשה צדקה בזה שהוא יעזור ליהודי ללמוד, יעזור ליהודי להתפלל, ישמע את הכאב של חברו, ישתתף בכאב שלו, ילך להשתתף בשמחה שלו, יעשה צדקה עם אשתו, יעשה צדקה עם בניו, יעשה צדקה עם כל הסובבים אותו, להיות טוב ומתים, להתרגל להיות מרחם ורגיש לכל מה שקורה סביבי, כל זה נכלל בתוך ההגדרה של הצדקה, וככה גם הוא מעריך בליקוטי הלכות, שהצדקה היא לא תמיד רק ממון, הצדקה היא בגוף, בנפש, בלשמח, בלחזק, בלהשתתף, בלעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, וכן וכן, אין סוף ליכולות ולאפשרויות, איך אנחנו יכולים לעשות צדקה? לפעמים צדקה זה רק לשאול בשלום מישהו, או רק להאיר לו פנים, או רק לכאוב את הכאב שלו, או רק לשמוח את השמחה שלו, וכן לזה הדרך. על כל פנים, כשעוסקים במצווה הזאת, אנחנו מתקנים את הימים של המעריכי ימים שאוסיפו יניקה במצח הנחש. כוח הצדקה הוא מוציא, כי כתוב שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. לחמך זה צדקה, אתה תיקח אותו מרוב הימים, מאלה שהאריכו ימים והעצימו את מצח הנחש, תיתן צדקה, הכתוב מבטיחך שההפסד שאתה מפסיד עכשיו, מהממון שפיזרת לצדקה, או מהזמן שהקדשת לשני כדי לעשות איתו חסד, או מהכוחות והאנרגיות שהוצאת כדי לעשות צדקה עם מישהו, תדע לך, ברוב הימים, זה מעריכי הימים הנ"ל, שם יש פגם של נפילת הדעת של מעריכי ימים, אתה תוציא משם את היניקה של מצח הנחש, חוכמת הטבע, ואתה תגביר את מצח הרצון. כי זה עיקר עבודת הצדקה, זה העורבים, ציוויתי לכלכליך, לשבר את האכזריות, להפוך אותו לרחמנות, וזה עצמו גורם, כשאני מתגבר על האכזריות, אני מגביר את מצח הרצון על מצח הנחש, כי מצח הנחש הוא אכזרי, הוא מרבה כפירה בעולם, הוא עושה רוגז של השם יתברך בעולם, ומצח הרצון זה לשבר את האכזריות הזאת, ולהפוך אותה לרחמנות. כי חזל אמרו, מי נעובה אבא לזיל בנרגה? זאת אומרת, העצים שגדלים בתוך היער, מהעצים שגדלים בתוך היער, ייכנס בתוך הגרזן, הוא נהפך להיות ידית, שעושים ממנו גרזן, וממנו אחר כך חוטבים עוד עצים. זאת אומרת, הממון שהאדם התהווה לו, הוא יכול להביא את האדם לרוגז ולכעס, שזה הפך הרצון, וברגע שהאדם נתן מהממון הזה צדקה, ומהפך את האכזריות לרחמנות, זה עצמו הממון הזה שגרם לו להיות רגזן ומקפיד על ממונו, זה בסוף מהפך את הרוגז לרצון, על ידי מצוות הצדקה. ואז מכניע את מצח הנחש, מתגלה מצח הרצון, נופלים החיות רעות האלה, שומעים את הכל קריאה של יום טוב, ואז נעשה עירת שמיים, ואז יכולים לקבל רוב חסד, ואז כששופע רוב החסד, העניין של העבודה הולך ומתמעט, עמדו זרים, ראו צונכם, אתם תיקראו כהני השם, וכל זה נעשה על ידי הצדקה. הצדקה היא גורמת לאדם שהוא יצטרך פחות להתייגע ולתרוח בעבודה של המתת מלאכות, וכך הוא זוכה לקבל יותר את רוב החסד במידה נכונה, עם הערת הרצון, עם מלחמה במצח הנחש, עם ידיעה שהכל ברצונו, והוא יכול פחות להתייגע, יכול לעשות איזה מלאכה, ובסיבה קלה לקבל ברכה מרובה, וזה הכל תלוי לפי כמה הוא מאמין שהעולם מתנהג רק ברצון העליון, בלי שום הנהגה של שום טבע בעולם. זה נקרא יראה שמזכה את האדם להיות כלי לקבל רוב חסד, ולשמוע את הקול של הקריאה של יום טוב. אותו דבר במצוות צדקה, שאנחנו מגלים בה את מצח הרצון, יש בה עוד נקודה ועוד תועלת גדולה. כתוב, כשיעקב אבינו רצה לפעול איזה רצון באסב, הוא רצה שאסב יתעורר ברחמנות, לרחם עליו ועל הילדים שלו. אז מה יעקב אבינו אמר לאסב? אני שולח לך עכשיו מנחה, תיקח ממני את המתנה הזאת, כי כשאני רואה אותך על כן, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. זאת אומרת, עכשיו אני נותן לך מנחה, שזה בעצם נקרא צדקה. הוא אומר, גם כן מה שאנחנו משלמים מיסים, וארנונה וכל הדברים למדינה או לגויים, זה גם נקרא צדקה. זה גם נקרא נתינה של צדקה. כל הנוגסים שנוגסים בנו, זה עדיין צדקה. הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה לצדקה, ככה ישעיה הנביא אומר. לכן גם המנחה שיעקב אבינו נתן לעשיו, היא גם נחשבת צדקה. וגם זאת צדקה שעושה איזה רצון, ולקחת מנחתי מידי, זה נקרא הצדקה, ותרצני. זאת אומרת, התעורר פה איזה עניין של רצון, שמשם נשתלשל הרצון למטה ונעשה רצון גם בעשיו. זאת אומרת שמלבד מה שהצדקה מכניעת מצח הנחש, היא גם מעוררת רצון בעשיו, שזה נקרא מלחמת דוד וגוליית. גוליית רצה להראות שכל העולם, הוא רצה להילחם בדוד. מה הייתה עיקר המלחמה של גוליית בדוד? זה להגיד שהכל מתנהג על פי טבע. הפלישתים הם חזקים, אי אפשר להיכנע לפניהם, בטבע זה לא דבר אנושי להילחם בפלישתים, הוא ינק ממצח הנחש, הוא תלה את הכל בסיבות של טבע, הוא היה חרף מערכות אלוהים חיים, הוא רצה להראות שהכל על פי מערכות השמיים. דוד המלך היה איש חיל, היה איש אמונה, הוא ינק ממצח הרצון, הוא היה איש של חכם של הקדושה, הוא עמד כנגדו, הוא ראה שגוליית רוצה לנהוג במצח הנחש, הוא ראה שהוא רוצה להחליש את האמונה של עם ישראל, והוא אמר להם, אני רוצה לחזק את האמונה שלכם, היה שם שאול וכל אנשי ישראל, אמר להם, כבר היה לי כזה מעשה, היה לי כזה מעשה, הוא בא הארי והדוב, ונסע זה מהעדר, אמר להם, אתם יודעים מי זה הארי והדוב הזה? הארי והדוב הזה זה חיות רעות, הם דורסים וטורפים, זה חכמי הטבע, זה נעשה מעדר גמור, ונעשה זה מהעדר, זה מעדר גמור. זאת אומרת, או לפני שהיה עולם, או לפני שהיה יש, היה רק העדר. כבר אז חכמי הטבע רצו מהעדר הגמור הזה לכפור, ועכשיו דוד המלך אומר, אני גורם להתקללות בכזה רצון שהוא קודם הבריאה, ושמה יצאתי אחריו והקיטיב, השפלתי אותו, הכנעתי אותו, אחר כך הוא גם כן רצה להתגבר עליי, החזקתי בזקנו, זקנו זה הזקנים שמאריכים ימים והם גורמים למצח הנחש, תפסתי אותו שם, הקיטי ואמיתי והכנעתי והשפלתי אותו, ותיקנתי את הפגם הזה של נפילת הימים של הזקנים האלה, שמהם יונק מצח הנחש, כל זה עשיתי על ידי מצוות הצדקה. איזה צדקה דוד המלך אמר? תכף אנחנו נראה. ולכן, על כן, והיה הפלישתי כאחד מהם, גוליית, הוא יונק ממצח הנחש וממצחת נחושת, וגם הוא כמותם, ולכן ותטבע האבן במצחו. כשדוד ירד להילחם בגוליית, הוא לקח אבן והכניס אותה בתוך המצח של גוליית. למה היה צריך להילחם בגוליית דווקא באופן כזה של אבן בתוך המצח? הפסוק אומר, ותטבע האבן במצחו. זה הכוונה שהיא טבעה במצח הנחש. דוד המלך הכניע את הקליפה הזאת, וזכה לאבן שלמה רצונו, שזה עכשיו התגלה על ידי דוד המלך, הגילוי שהעולם מתנהג רק על ידי רצון העליון, בלי שום טבע ובלי שום נחש. מה היה המצווה של הצדקה שדוד המלך עשה, שבה הוא הכניע את גוליית? ישי, אבי דוד, ישי זה מארבע אנשים שמתו בעטיו של נחש, כתוב שהזעיר ישי את דוד כשהוא הלך לשם, כך נע לאחיך אפת הקלי הזה ועשרה לחם ועשרה חריצי חלב ותביא אותם לשר האלף ואז תיקח את ערובתם. מי זה ערובתם? זה הערובים האלה, זה הצדקה הזאת, זה הערובים ציוויתי לכלכליך. אתה רוצה עכשיו להילחם בחיות רעות האלה במצח הנחש? אתה חייב לעשות את זה על ידי צדקה, תיקח למלחמה הזאת עשרה לחם, תיקח להם חלב, תיתן להם צדקה, ובזה אתה תוכל להילחם בגוליית. על ידי הצדקה אתה תוציא את החיות של מצח הנחש, ואתה תוכל לקחת את האבן ולהכניס אותה ולקלוע אותה בתוך המצח של גוליית, ועל ידי שהפכת את האכזריות לרחמנות, ואתה נתת צדקה, ואז אתה תוכל להוציא ממנו את כל הקדושה שהוא בלה מהזקנים האלה, ואז אתה תוכל להילחם במלחמה, זה מלחמה אידיאולוגית של מצח הנחש. וזה היה העבודה של דוד המלך על ידי כוח הצדקה, וזה בעצם העצה שניתנת לכל אחד ואחד שרוצה לחיות באמונה, ולהאמין שהכל מונהג רק ברצונו, ואין שום דבר בעולם שנברא על ידי טבע, רק על ידי הכל התגלות הרצון, זה צריך להיות בעיקר על ידי עבודת הצדקה. מצוות הצדקה, יש לה את הסגולה הזאת, לפתוח לאדם את הפתח של האמונה, ולהילחם בכל חכמי הטבע, ובכל מצח הנחש, כי אין אדם שנותן צדקה, שלא נפעלת בליבו מידת האמונה. אדם יחסיר מעצמו, כי הוא האמין במצווה הזאת, משם נפתח לו פתח לדעת ולהאמין שהקדוש ברוך הוא תמיד ימלא את חסרונו, ותמיד ישלים את כל עניינו, ובזה הוא פותח פתחים גדולים בכל עבודת השם. אם ברשותכם יש זמן, נראה איך כל התורה הזאת נכנסת במעשה בגמרא ובבטרה. הגמרא מספרת על רב יהודה אינדוע, שמספר, זימן אחד אהב האזילן בספינתה. הייתי נוסע בספינה. חזינה אהו אבן טובה דאדר לתנינה. ראיתי אבן טובה בתוך הים, ויש איזה תנין שמסתובב סביב האבן הזאת ורוצה את האבן הזאת. נחת בר המורה להטויה, יש איזה אדם שיודע לשחות, והוא ירד להביא את האבן המיוחדת הזאת. איך שיורד אותו בר המוראי, אתה תנינה קבאי בלה לספינתה. מגיע עכשיו הדג הגדול הזה, רוצה לבלוע את הספינה. מספר רבי יהודה, אתה ציפר הפושקנצה, הגיע ציפור עורב נקבה, פסקה לרשע. הגיע עורב הזאת, היא חתכה את הראש של התנין. מדובר בתנין גדול, מדובר בתנינים, בדגים הגדולים שבים, ויש עורב כזאת עם יכולת לחתוך את הראש של התנין. רבי יהודה רוצה לספר מה העוצמה והגודל של התנין. הוא אומר, התהפיכו מיה ואבו דמה, כל המים שהיו שם בים, מריבוי הדם שיצא מהתנין הזאת, ראו שם רק דם, לא היה שם מים. את התנין החברה, לבינתיים הגיע תנין אחר, כי התנין הזה חתכו לו את הראש, שקלה, לקח את האבן. עד הראתה קבאי בעלה לספינתה, את התנין החברה שקלה, לקח את האבן הטובה, וטל עלה, וטל ילה ואחיה. זאת אומרת, בא החבר שלו של התנין, לקח את האבן הטובה הזאת, טלה אותה על התנין המת, שהציפור חתך לו את הראש, והחייה את התנין בחזרה, עד הראתה קבאי בעלה לספינתה, אחרי שהתנין חזר לתחייה, הוא עכשיו רצה עוד פעם לבלוע את הספינה. זאת אומרת, התנין רצה לבלוע את הספינה, הציפור חתך לו את הראש, הגיע התנין האחר ולקח את האבן, והאבן הטובה הזאת החייתה את התנין הקודם, ועכשיו הוא רוצה לבלוע את הספינה. עוד פעם מגיע הציפור הזה, ושוב פעם העורב הזה, הציפור הזה, עוד פעם חותך את התנין השני. הבר אמוראי הזה, שקלה לאו אבן טובה, לקח מהר את האבן הטובה הזאת, אמר זה אבן שמחיה פה את התנין, הורגים תנין, ועוד פעם האבן הזאת מחיה אותו, שם את האבן הזאת מהר בתוך הספינה, אבא ציפרה מליחה בעדן ותבינו עליו, היה לו בספינה ציפורים שחוטות ומלוחות, הוא שם עליהם את האבן הטובה הזאת שהוא לקח מהים, כדי לראות אם באמת היא גם מחיה עוד דברים, חוץ מה שהחייתה את התנין, הוא כל הציפורים התעוררו לתחייה, שקלו ופרחו לאו בעד, לקחו את הציפורים האלה שקמו לתחיית האבן הטובה ופרחו יחד איתה. זה סיפור שהגמרא מספרת, שכמובן כולו סוד, זה חכמים הקדושים לפעמים מלבישו דברים עליונים רק בדרך כזאת של סוד, ופה בתורה הזאת הוא מגלה את הסוד של דברי חכמים האלה. זימן אחד האזלינה בספינתה, פעם אחת נסעתי בספינה, הרמז של נסעתי בספינה, ספינה זה מלשון ספון. על מי כתוב ספון? על הקבורה של משה רבנו. למה? כי אף אחד לא מכיר את המקום הזה. הוא ספון ונעלם מכל בריאה. כי משה רבנו הוא מסתלק למקום כזה גבוה, שנקרא הערת הרצון, שורש כל הרצונות, והקבר שלו אפילו לא תופס מקום. הוא נעלם מכל בריאה, כי הוא מעל הטבע, ולא ייתכן שהוא בכלל יהיה במקום הטבע, כי הוא שורש הרצון. אז לא ייתכן שיהיה כזה מקום שנקרא בטבע, מקום של קבורת משה רבנו. זה נקרא ספינה, זה נקרא ספון. לאיפה משה רבנו מסתלק בהסתלקות שלו, הוא מסתלק לשורש הרצון, לעוד למקום של קודם הבריאה, ששם מתגלה שהכל ברצונו. רב יהודה רוצה ללכת, רבי יהודה הינדוע, הוא רוצה ללכת, ומה זה נקרא זלידן בספינטה, הוא רוצה להשיג את הבחינה הזאת שנקראת הסתלקות משה, מצח הרצון. והוא רואה אבן טובה שמסובב אותה תנין. מה זה האבן טובה הזאת? זה אבן שלמה רצונו, זה האבן שדוד המלך הכניע את גוליית בתוך המצח, אבל מסובב אותה תנין. מי זה תנין? זה מצח הנחש. הוא מסובב כל הזמן על המצח הרצון הזה. זאת אומרת, יש מצח רצון, יש הסתלקות משה, יש מקום שמגלה שהכל הכל מתנהג רק ברצונו, אבל יש על זה כל הזמן תנין. אדם צריך להכיר את זה. יש לנו מצד אחד יום טוב, יש לנו מצד אחד בתוך הדעת שלנו, בתוך הנשמה, יכולת שנקראת לחיות חיים של מצח הרצון, להיות כל הזמן מיושבים בדעתנו, שהכל נעשה רק ברצונו, אבל זה מוקף בתנין. יש על זה כל הזמן מצח הנחש, שמטשטש כל הזמן את הידיעה האלוקית והברורה הזאת. זה מה שרבי יהודה אינדה מגלה לנו. יש בר המוראי, זה אדם שיודע לשחות, והוא יודע להביא את האבן הזאת. מי זה הבר המוראי הזה? זה דוד המלך, זה יעקב אבינו, זה חכם גדול בקדושה, זה משה רבנו. אמור לחוכמה אחותי את, אמור זה אמוראי, בר אמוראי, זה החכם הגדול בקדושה הזה, שהוא יודע להתגבר על הנחש שמסובב את האבן הזאת, ולקשר אותו בחזרה לשורש הרצון, ולהגיד לו שאם יש לך עכשיו איזה רצון של טבע, תדע לך שגם לרצון הזה של הטבע, יש שורש בשורש הרצונות שכך עלה ברצונו. שלא תחשוב שהרצון הזה של הטבע הוא איזה המצאה. זה גם משתלשן משורש הרצון, רק במקום להישאר שם, אתה חייב לחזור בחזרה לשורש של הרצון. זה החכם הגדול, זה דוד המלך. זה מה שאנחנו עושים עם העבודה של דוד המלך, של החכם של הקדושה. אנחנו נלחמים במצח הנחש, בתנין הזה. זה על ידי התהילים, זה על ידי האמונה, זה על ידי הצדקה שדוד המלך עושה. אבל באמת החכם הזה של הקדושה לבד, הוא עדיין במלחמה גדולה להילחם עם כזה תנין, ומגיע התנין הזה ורוצה לבנוע את הספינה. מה זה ספינה? זה המקום הספון הזה. זאת אומרת, הנחש הזה, החוכמה של הטבע, החוכמה של הטבע זה לאו דווקא ספרים חיצוניים. זה רגע אחד שאדם תלה איזה מקרה שקרה לו בסיבה. זה נקרא באותו רגע שהשתלט מצח הנחש. הוא רוצה לבלוע את הספינה, הוא רוצה לבנוע את האמונה הזאת, את שורש הרצון. זה פגם, זה דברים דקים. זה רגע אחד שנפלנו לתלות את הדבר בסיבה ולא ברצון. מגיע עורב, פושקנצה, חותך את הראש הזה של התנין. מי זה העורב לפי התורה שלנו? צדקה. את העורבים ציוויתי לכלכליך. הצדקה. העבודה הזאת היא של רחמנות, להפוך את האכזריות לרחמנות, זה סגולה להתגבר על מצח הנחש, על חוכמת הטבע. הממון, הוא מביא את האדם להיות צבא רוגז. כי האדם בנפשו יביא לחמור, ועל כל פרוטה שהוא הרוויח, כל כך הרבה הגיעות, אז יש לממון טבע של רוגז, של אכזריות. האדם ברוגז כל הזמן, לשמור על הממון, כמה הוא מוכן להוציא, מדקדק וכו' וכו'. ברגע שהאדם הכניע את ביטל את האכזריות הזאת, מיד הוא גם כן מבטל את הרוגז הזה, את האכזריות הזאת, ועם הרחמנות הזאת, העורב הזה, הצדקה הזאת, פסקל לרשע, היא חותכת את הראש של הנחש. זאת אומרת, המצח הנחש הזה, שבא להגיד לי, אם אני עכשיו יוציא כסף, או אם עכשיו אני יוציא מהזמן שלי, או מהכוחות שלי, אז אני אהיה עייף, או יחסר לי ממון, כל זה נקרא חכמי הטבע, כל זה נקרא כפירה, כשאני עכשיו מתגבר ברחמנות, ומבטל את האכזריות הזאת, אני חותך את הראש של הנחש, ומכניע אותו והורג אותו על ידי צדקה. זה סוד. זה פלא פלאים. ואז נהפכו כל המים ונהיו לדם, כי כשחתכו לו את הראש נהיה שם הרבה דם. כשמכניעים את המצח של הנחש, חוכמת הטבע, כל הקול של השאגות של החיות רעות, שלא נותנים לנו לשמוע את השמחה של החג, את הקריאה של יום טוב, התגלות הרצון, שהימים האלה קוראים לנו ונותנים לנו כזאת אמונה וכזאת שמחה, כל זה ביום טוב, כשאנחנו זוכים לשמוח כרואי ביום טוב, התהפכו מיה, נהפכו המים, זאת אומרת השאגה של החיות רעות, זה נקרא מים, כי התחו כמים שאגותיי, כך הוא מרמז, וכל זה נהפך להיות דם. דם זה כשאנחנו רואים את הנקמה, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמה וירחץ בדם הרשע, על ידי הכנעה שאנחנו מכניעים את הקול של חכמי הטבע, אנחנו עכשיו רואים במקום מים, שזה הקול של החיות, אנחנו רואים דם. זאת אומרת, שפכנו את הדם של החיות האלה, ואנחנו מצליחים לשמוע את הקול של היום טוב, את הערת הרצון, את השמחה של יום טוב. זה נקרא שהמים נהפכו לדם, זאת אומרת, השאגה של החיות רעות שהם נקראים מים, הם נהפכו להיות שמחת יום טוב, שמחה של נקמה, בחיות רעות האלה שרוצים לטשטש לנו את האמונה. גם אחרי כל זה, מגיע תנין, ולוקח את האבן, ומחיה את המצח הנחש הזה. זאת אומרת, הוא לוקח את האבן, מי זה האבן? האבן זה האבן שלמה רצונו, זה הערת הרצון הזאת, ותלה אותו על התנין, זאת אומרת, תל ילה, זה הטיל בו ספק, דבר שתולה בספק, אחרי כבר כל העבודה הזאת, זה עוד פעם מתעורר. עוד פעם אולי זה קשור לטבע, אולי זה לא קשור לרצון. יש ספק באמונה הזאת של התגלות הרצון. ואז עם הספק הזה הוא מחיה עוד פעם את הנחש הזה. עוד פעם מתעורר מצח הנחש. ועוד פעם מתעורר את הכפירה באדם. שאם אני אתן צדקה אז יחסר לי ממון. ואני מתנהל על פי טבע. ועוד פעם רוצים לבלוע את הספינה. את כל מה שנכנסתי למקום הספון הזה, שנקרא הערת הרצון, משה רבנו, רעבה דרעבין, עוד פעם קם לתחייה התנין הזה. עוד פעם הוא רוצה לבלוע את הספינה, את האמונה, את שורש הרצון. אז מה צריכים לעשות בכזה מצב? עוד פעם צדקה. עוד פעם לוקחים את הציפור, את העורב, עוד פעם חותכים את הראש של התנין הזה. זאת אומרת, אתה רואה שזה עוד פעם מתגבר? אז אין לך שום דבר, תעשה עוד צדקה. עוד פעם תהיה רחמן. עוד טיפה פחות אכזריות, עוד טיפה רחמנות. תרוג עוד פעם את הנחש הזה. תכניע אותו עוד פעם על ידי צדקה. ואז הבר אמוראי הזה לוקח את האבן הטובה, משליך אותה לספינה. הוא כבר הצליח להכניע אותה על ידי החכם, על ידי דוד המלך הזה. ואז אתה לוקח את האבן טובה הזאת, זה הרצונות האלה, זה הערת הרצון הזאת, אבן שלמה רצונו, ואתה שם אותה בתוך הספינה, אתה מכניס, אתה כבר רכשת את המידה הזאת, אתה בשורש הרצון, אתה ספון בתוך הערת הרצון, אתה נקרא עכשיו, נמצא בתוך האמונה של שורש הרצון, זה נקרא קבורת משה רבנו, ששם מקשרים את כל הרצונות. זאת אומרת, מה זה נקרא קבורת משה רבנו? זה שאני יודע שכל הרצונות בעולם שהם נקראים טבע ונקראים כביכול דברים של כפירה, הם מושרשים ברצון העליון. ואז נכנעים כל חכמי הטבע, ואנחנו חיים באמונה של הכל מתנהג כרצונו, וזה חיים אחרים. כי מי שאין לו אמונה, אין לו חיים. אם אדם נסע עכשיו בכביש ומישהו נכנס בו ברכב, והוא יושב ומקטר, רק לפני כמה זמן קניתי את האוטו הזה, ועכשיו מגיע בן אדם בחוסר זהירות ומזיק לי, ואני מתמרמר, זה רק דוגמה, כן? אבל אם אני מבין שכל זה הערת הרצון, זה הקדוש ברוך הוא, המלך המרומם והמתנשא הזה ירד עד לפרט הזה, שאתה צריך עכשיו לעבור, ואם זה ממנו, אז זה לא ייתכן שזה דבר רע, כי מפי העליון לא תצא הרעות, ואם אני לא מצליח להבין את זה באותו רגע, ואני נופל לטבע ולצער ועוגמת נפש, אני צריך לעשות צדקה. הצדקה היא זאת שתעזור לי להילחם במצח הנחש. בספינה הזאת היא היה ציפורים שחוטות ומלוכות שמו עליהם אבן טובה, והם לקחו את האבן. מי זה הציפורים האלה שהיו בספינה? הציפורים האלה זה הנשמות של עם ישראל, שהן לפעמים יורדות ונטעות אחרי האמונה הזאת של הטבע. זה אמונה בטבע. והם נקראים ציפורים מלוכות. מלוכות זה מלשון ממולח. ממולח זה דבר מעורבב. זה בלבול הדעת. אין יישוב הדעת. אין הבנה שהכל ברצון. עכשיו טעו גם כן אחריהם, הם יטעו חכמי הטבע את הנשמות האלה, ברגע שהגיע לשם האבן טוב הזאת, כל הציפורים האלה פרחו, כל הנשמות האלה חוזרים בחזרה לאמונה בגילוי הרצון, ואז אם הרצון הזה נהיה יראה, ואז אפשר לקבל פרנסה בגבול ובמידה, זה נקרא רוב חסד, וזה נקרא פרחו, פרחו הנשמות האלה, הם פרחו, פרח מתי אהרון, פורח החסד, הערת הרצון הזאת היא מביאה את כולם להיות פורחים ומסגשגים ומבורכים ומלאים בפרנסה, ואחר כך הוא גם כן מביא פה שזה מלא רפואות, כי הצדקה היא מרפא בכנפיה. אז הכוח של הצדקה הוא לחזק לנו את האמונה שבסוף היא הכלי לפרנסה, וגם משם מגיעים כל הרפואות. ומהתורה הזאת אנחנו למדים, זו תורה שכל כך מסבירה בעומק, כל כך עמוק, להבין כמה פעולה נעשית על ידי הצדקה. וברשותכם אני רק מסיים באות את וב, שזה קיצור של כל התורה הזאת, כלל המאמר כולו אחד. הצדקה היא קשה מאוד בהתחלה, אבל התועלת שלה גדולה מאוד. כי על ידי הצדקה לא צריכים לעשות שום מלאכה ועסק, זה גורם שהעולם מתקיים בחסדו. איך זה קורה? כי הצדקה היא נלחמת במצח הנחש, שיונק בזקני הדור, ואז שומעים את הקול של הקריאה של יום טוב, שהוא מגלה שהכל ברצונו ואין שום טבע, וזה מביא את האדם ליראה, כי אני יודע שהכל כרצונו, אז אני רוצה כל הזמן להיות ברצון שלו, יש לי יראה מלהיפרד מהרצון שלו, ואז היראה הזאת היא עושה כלי וצינור לקבל את השפעת רוב חסד, כי בלי הצינור הזה, בלי הכלי הזה, אי אפשר לקבל את הטוב הזה, ואז מקבלים חסד, והעולם מתקיים בחסד, ולא צריך לעשות הרבה הרבה עבודה. מתקיים בנו הפסוק, ועמדו זרים וראו צולכם, וכל זה עבודה ומהלך אחד שהוא נקרא הדרך לשבועות, הוא הדרך לקבלת התורה, זה נקרא לקבל את התורה. התורה זה רוב חסד שיש באורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אבל כדי לקבל אותה, אנחנו צריכים להיות מושרשים רק באמונה של החכם של הקדושה, זה נקרא תורה, שזה נקרא מצח הרצון, ולהתפלל להשם שנשמע את הקול של הקריאה של יום טוב, ושלא יהיה בנו שום השפעה של מצח הנחש, ושל שום אמונה בחכמי הטבע ובהנהגת הטבע, רק על ידי אמונה של גילוי שהכל מתנהג כרצונו, ועל ידי זה מגיע פרנסה ומגיע רפואה, ונזכה בעת השם להרבות בצדקה ולהפוך את הטבע שלנו תמיד לרחמנות, ולהיות תמיד קשובים ורגישים ואכפתים, ועם הדרך הזאת שאנחנו עוסקים בחסד וברחמנות, אנחנו בזה זוכים לאמונה תאורה ולקריאה של יום טוב וליראת שמיים ולשפע קודש ולחיים טובים וארוכים. חזק וברוך, בחילה שזה ככה יתארך, אבל דברים האלה כל כך נצרכים וטובים וישפיעו עלינו לטובה.